הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רועי קנטן ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. כפי שהזכרתי לכם מאזיני היקרים, השידור היום הוא מוקלט ואני בדרכי לניו יורק. בחנוכה, נר שלישי, התקבצנו שלושה מדריכים והקלטנו את התוכנית שאתם שומעים היום. חז"ל כבר אמרו שנר לאחד הוא נר למאה. אך גם הנר, כשהוא דולק ומאיר למאה או ליותר, גם הוא עצמו מתכווץ ונאכל. רכזי השיקום שלנו, שמלווים ומאירים את ליבות האנשים, גם הם, ליבם נאכל. גם הם סובעים ימים יפים יותר של סיפוק, וימים בהם הם נאכלים מבפנים, ובצורה קשה מאוד. היום אנחנו רוצים לשוחח עם שלושה מהם. שלושה רכזים, שלושה נרות שמאירים את ליבות האנשים שצריכים את השירות של בית חם, ונרצה לשמוע מהם כיצד הם, שמשפיעים על האחרים ונותנים מזמנם, ממרצם ולמעשה מנפשם למען האחרים, מה ממלא אותם בחזרה? כיצד הם במשך השנים לא נאכלים? כיצד הם שומרים על עצמם? ונעשה זאת בעזרתם של שלושה, של ישראל, אברימי ופיני, פנחס. לילה טוב וחנוכה שמח לשלושתכם.
לילה טוב לכולם.
לילה טוב, חנוכה שמח.
לילה טוב וחנוכה שמח.
אז טוב שבאתם איתנו היום, אני מקווה שאכלתם מספיק סופגניות. כן, אה? וזה השמן שממלא אתכם. אבל הנושא שלנו היום הוא באמת נושא ככה שמעניין את המאזינים שלנו. איך אתם, שמשקיעים כל כך הרבה עבודה נפשית, מה ממלא אתכם? מה גורם לכם להצליח, לא להישבר, לרצות להמשיך? ונתחיל איתך, אברימי, שאתה ותיק החברה, אתה עובד כבר בבית חם, כן?
8 שנים.
8 שנים, וואו, איך שהזמן רץ, איך שהזמן רץ.
לגמרי, 8 נרות.
8 נרות, כן, לא, אבל הזמן, היום אנחנו בנר שלישי והזמן ככה רץ. אז אתה מאוד מיומן ואתה גם עובד סוציאלי, ואתה גם בוגר בית ספר לשיקום, ועוד כמה וכמה תוארים, אז בוא תספר לי מה באמת ממלא אותך ומחזיר את השמן שאתה מעניק לאחרים, מה ממלא אותך, כיצד זה קורה?
טוב, אז קודם כל זו שאלה טובה, שאלה מעניינת, וגם לפעמים קשה. אני חושב שהיא מעסיקה הרבה מאוד אנשים שעוסקים בטיפול בכלל, לאו דווקא בשיקום, אבל אנחנו פה עכשיו בשיקום. אז האינסטינג הראשון שעולה לי כשאתה שואלת את השאלה, לא תמיד זה קל. יש רגעים קשים יותר. לא תמיד זה נחמד לראות את האנשים ממשיכים לדרדר ולרדת. הרבה דברים שאנחנו מנסים לעשות, רוצים לעשות, והם לא תמיד קורים. זה אנושי וזה טבעי. כחלק מה שהמערכת של המקצועית נותנת לזה, זה הדרכות, משהו שמאוד מאפשר, ככה, ונטילציה, שחרור, דאגה בלב ושסכנה, אנחנו אומרים את זה בדרך כלל למטופלים, גם אנחנו, כבני אדם שעובדים בשיקום, זקוקים לחברים, לצוות שעובד איתנו, להנהלה שנותנת לנו את ההכוונה, ואנחנו מרוקנים שם את הדברים הקשים, מתמלאים עם כוחות ועם יכולות חזרה, זאת אומרת, זה משהו שהוא קורה כל הזמן, ואנחנו, הפילטר והמסננת עושה את שלה בעזרת ידידים וקולגות, חברים לעבודה.
אתה דיברת על מונח שהוא קצת מקצועי, נסביר למאזינים שלנו, אתה דיברת על נושא שנקרא וינטלציה, שבעברית זה עברור, ואתה הגדרת את זה שזה חלק מהתפקיד. זאת אומרת, כל מדריך שיקום, כל רכזת שיקום, צריכה את הנושא הזה של להיפגש אחת לכמה זמן אתם נפגשים?
אצלנו זה אחת לשבועיים, אחת לשלוש, אבל כל מקום איך ש... בגדול, פלוס מינוס, זה אתה ככה...
ומה עושים שם?
מדברים כמובן על הדברים, מה עושים שם זו סוגיה בפני עצמה, אולי שידור בפני עצמו, יש כמה וכמה חלקים לנושא של הדרכה, אבל אנחנו מדברים כרגע על החלק הזה של לא להישחק, אתה שואל מה מאפשר לנר הזה להמשיך ולדלוק, ואיך ממלאים אותו עליים שמן, אז ככל שאנחנו משתפים מישהו, אנחנו מוציאים החוצה את הדברים שאנחנו ככה הולכים איתם בכאב, אנחנו מקבלים חיזוק מהאיש המקצועי יותר למה שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים הכוונה, יש לנו שותף למה שאנחנו עושים, מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו חווים. זה, עצם זה נותן כוח. עצם הדברות סביב העניין ממלא חזרה.
כן, כמו שאתה אמרת בשם חכמנו זכרונם לברכה, דאגה בלב שישיחן, אבל אנחנו פונים לנר השני שלנו. כמה זמן אתה עובד אצלנו, ישראל?
שנה.
שנה עובד בבית חם.
כן.
ומה אתה, איך אתה במשך שנה, אתה יודע כבר איך לא נשחקים, או שעוד לא נשחקת כי עברה רק שנה? או שהתקופה הראשונה אולי היא שוחקת ביותר?
השחיקה תמיד קיימת, בכל מקרה, גם בשנה, גם בחודש, גם בחודשיים. אם תשאל אותי איך אני לומד לא להישחק, שוב, אני חדש, אני רק שנה, אומנם שנה זה הרבה זמן, אבל...
ליווית בטח כמה אנשים שהיו להם עליות וירידות.
כן, בוודאי.
או אנשים שחווית איתם, וזה אנחנו בהמשך מאזינים יקרים, יהיו לנו פה סיפורים מרתקים. על ליווי של אנשים מתהליך ממקום מאוד נמוך למקום מאוד גבוה, אבל בטח היה לך, ישראל ליווית אנשים שהיו להם מתפרצויות.
כן, היו כמה כאלה.
היו כמה כאלה. טוב, אז אנחנו עוד מעט ניגש אליך, ועכשיו אנחנו לנר השלישי, האחרון והחביב שנכנס לדעתי לבית חם, נכון? או שנכנס עוד מישהו אחריך, פיני?
יש כבר כמה נכנסו אפילו.
טוב, סליחה, אני תמיד, שאנשים שואלים אותי, רגע, מה, אתה לא יודע כמה עולה במרפאה טיפול זה וזה, אז אני תמיד נוהג לספר את האנקדוטה המאוד מאוד מצחיקה בעיניי, שבאחד הערבים ירדתי מירושלים מהרצאה, ונכנסתי לסניף מודיעין אלית, החדש שעכשיו נפתח, ובסך הכל רציתי להתפנות שם ולשתות כוס תה. ואני נכנס לסניף, ופוגש אותי מישהו, אני מגדיר אותו כמישהו, והוא שואל אותי, אתה מחכה לי? אמרתי לו, מי אתה? אז הוא אומר לי, אני פה אחד הפסיכולוגים. אז אמרתי לה, אוקיי, אני זה שמשלם לך משכורת, אני אריה, אני המנכ״ל של העמותה. אז הרבה פעמים קורה כזה דבר, שבאמת עמותה גדולה עם 220 עובדים, לא תמיד אני מכיר את כולם, אז אתה אומר שנכנסו עוד אחריך, אז זה מצוין. אז אתה כמה זמן בתפקיד שאתה מלווה את המתמודדים? כמעט שנה.
חצי שנה.
יפה. איך אצלך? התחלת להישחק? הנר כבר, רואים כבר שהשמן מתחיל לרדת, או...
ישראל קודמי אמר שאפשר להישחק אחרי חודש. אני חושב שבלי התמיכה שעברי מדיבר עליה אפשר גם אחרי יום.
ככה.
כי באמת, בית חם, כשאתה נגיע אליו, אתה נשאב ישר לעבודה שהיא מלאת אתגר וסיפוק. אבל
בשביל... אתה אומר קודם אתגר אחרי זה סיפוק, כי האתגר הוא מיידי, הסיפוק הוא משהו שבא אחרי זה.
הסיפוק תוצאה של האתגר, בלי אתגרים אין סיפוק.
אתה יודע שבפסיכיאטריה אומרים שאחד הבעיות של התרופות הפסיכיאטריות, זה שכשמתחילים לקחת אותם, אז קודם באים התופעות לוואי, ואחרי זה באה התועלת מהתרופה. אז אנשים באים ואומרים, רגע, מה, אני לוקח תרופה והיא עושה לי יותר קשה, בשביל מה אני אקח אותה? אז אני אומר גם פה, אתה אומר שהאתגר הוא הראשון, כי אתה נפגש עם אנשים שלעיתים הם אנשים שעשויים להיות אנשים מרירים, אנשים קשי יום, אנשים שלא מתקשרים המון שנים. ואתה בא ואתה רוצה לטובתו, ולפעמים ככה בטח אנשים מתייחסים בצורה לא ראויה, או בוא נאמר שבמצבם...
חוסר שיתוף פעולה.
חוסר שיתוף פעולה, זה אתה ככה מדבר בעדינות. כי יש, אני מעריך, יש גם מעבר לזה.
אנחנו גם פוגשים, סליחה שאני מתאר, אנחנו פוגשים גם אנשים במצב מאוד קשה, אנחנו פוגשים אנשים שמדברים על מוות, אנשים שלצערנו גם...
ניסו לעשות את זה.
ניסו וגם עשו את זה, אנחנו גם צריכים, נפגשים גם עם זה לפעמים. נפגשים המון המון כאב, אבל כשאתה אומר שחקות, ואנחנו ככה חוזרים על המשפט הזה...
שחיקה.
שחיקה, אז זה נשמע כמו איזה ציר בדלת שהיא הולכת ונשחקת ונאבדת, ואז מה שאפשר לעשות זה רק לזרוק אותה, ואני רוצה להדגיש
שלא... לא, אתכם לא זורקים.
לא, שכלל אנחנו הולכים ונאבדים, ממש לא, ההפך. אנחנו, ככל שאנחנו, ואני רואה את עצמי בקצת, בכמה שנים שעברתי, אנחנו גם הולכים ומשתבחים.
ברור.
אנחנו הולכים ונעים אולי קשובים יותר לעצמנו, לעוד אנשים. אנחנו הולכים ומשתבחים, אבל זה בא דרך גם, דרך תחנות גם לא קלות.
יפה. אז זה בדיוק הנושא שלנו, שלכאורה, אם אנחנו ככה באווירת חנוכה ובאנלוגיה של נרות, אז בדרך כלל הנר הוא נשחק, וכשאנחנו רוצים ביום הבא, מחר נדליק בעזרת השם 4 נרות, אז אנחנו רוצים וצריכים למלא את הנר מחדש, אז פה בדיוק באה השאלה, איך וכיצד אתם ממלאים את עצמכם בכוחות, בכדי שתוכלו לכל הכוח שלנו, אני עדיין קורא לזה לכוחות, אתם קוראים לזה בטח מתמודדים, נכון?
משתקמים.
מתמודדים, משתקמים, מבחינתי.
אנשים מקסימים.
כן, מבחינתי הם אנשים שמקבלים ולוקחים שירות מבית חם, ואתם אמונים ומחויבים שכל אחד יהיה אצלכם כבן יחיד ממש. ולכן, אצלכם אין מציאות כזאת, שההוא יתיש אותי, אז הבא בתור צריך לסבול את זה שאני מותש. איך עושים את זה, ישראל?
אם יורשה לי רגע, הרגשה של השחיקה וההיטענות מחדש, זה לא שאני צריך להטעין מחדש כוח טוב. אני צריך, כמו שדיבר עברי מלפני זה, להוציא כוח רע.
אוקיי.
זאת אומרת, המאגר הפנימי שלי הוא קיים. לפעמים הוא מתחסה עם אבק של שחיקה או אבק של... של תחושה לא טובה שקיבלתי ממשתקם שכרגע מצב לא כל כך טוב. אני רק צריך לנקות את זה, ואז אני, יש לי את הכוח שלי בחזרה.
אם אתה כבר הגעת למצב הזה, אני רוצה ככה לשאול את שלושתכם, בכלל כל מה שאנחנו נדבר היום זה לשלושתכם, אבל באולפן הזה יש לי מנהג מאוד היותי מורה. אצלי בכיתה כל פעם רק אחד מדבר, אז גם פה באולפן כל פעם רק אחד ידבר, כי אם מדברים ביחד זה ככה לא נשמע למאזינים, אף אחד לא שומע. אז השאלות ככה הן באמת עבור כולכם, ואתה נגעת פה בנקודה מאוד פנימית. אתה אומר, יש לי את הכוחות הפנימיים שלי.
כן.
הזכרת גם שלפעמים אתה עובד מול אדם שפוגע בך, מתמודד שאתה בא ורוצה לעזור לו,
כן.
והוא מדבר אליך בצורה אולי לא ראויה בגלל מצבו, והוא פוגע בך. אתה נפגע?
בממד מסוים, כן.
כי אתה בן אדם?
כן.
ובן אדם נפגע?
בוודאי.
אוקיי.
אבל כשאני לוקח רגע עם עצמי ועושה אחרי חשיבה, או שלפעמים אני אומר לו רק דקה ואני יוצא החוצה ומנסה לדבר אל עצמי או לשמוע
כן,
לעצמי.
כן, הכל הפנימי, הכל הפנימי שלי.
ואני אומר, בסך הכל הוא לא מתייחס אליי כאל מי שאני. הוא מתייחס אליי כאל בן אדם שמתפקידו לעזור לו. והוא מאמין, או כבר לא מאמין, האמין שביכולתי לעזור לו. והוא דיבר אל הדמות האיש שהוא יצר לעצמו שיכולה לעזור לו, שגם במקרה זה אני. אבל אני גם, מי שקיבל את הפגיעה זה לא אני עצמי, זה הדמות שבעצם הוא מסתכל עליי.
בוא ננסה ככה להסביר את זה למאזינים בצורה פחות מקצועית, כי אתה אדם מאוד מקצועי ואתה מסביר את זה בצורה מאוד גבוהה. אתה מדבר על מה שקוראים לו בשפת הטיפול הפרדות.
כן.
אתה עושה הפרדה ברורה בין הטיפול לבין האני. אבל בסופו של דבר, כפי שאתה אמרת, אני בן אדם, והוא מדבר אליי, ואני צריך רגע לעשות איזשהו תהליך עם עצמי, ליצור את ההפרדה הזאת כמטפל מול מטופל, ולהוציא את האני מתוך המקום הזה.
כן.
ואז זה גורם לך שאתה פחות נפגע?
זה גורם לי שאני יכול להמשיך לתפקד מולו בצורה, מה שנקרא, אובייקטיבית.
יפה.
לא בצורה פגועה. בלי שיפוטיות כלפיו, או בלי רגשות של כעס או שנאה כלפיו, אלא באמת לסכל לראות בו אדם שצריך עזרה, ואני מיכולתי ומתפקדי לעזור לו.
בוא נגיד לכם משהו יפה שאני שמעתי בהמשך לדברים היפים שלך. ידועה השאלה של מצא אישה מצא טוב, או מוצא אני את האישה מר ממוות. אז יש על זה עשרות תירוצים, אבל אחד התירוצים המאוד מאוד מאוד יפים שאני שמעתי ממור אבי, זה שמצא אישה מצא טוב. אדם שמצא אישה, ברוך השם, הכל בסדר, אבל מוצא אני, כשהאגו נמצא בין אני לאישה, מוצא אני את האישה, האני, האגו כל הזמן יושב שם, אז בן אדם לא יכול לחיות עם הזולת בצורה נורמלית. אז אתה אומר את אותו רעיון, שאם אתה מצליח לעשות את ההפרדה של אני נותן לו עכשיו שירות, ואם הוא פוגע בי, אז אני מנטרל את האני שלי, אז אני לא נפגע.
כן.
יפה, בנקודה הזאת אנחנו נעשה התנחתה קצרה, מאזינים מכירים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות התנחתה, מוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו היום בתוכנית שהיא מוקלטת נר שלישי של חנוכה, ואני בדרכי לניו יורק, ומלווים אותי היום פה באולפן רוי קנטן ומנדי אור, ובקבוצה שהגיעו היום שלושת הנרות שמאירים את ליבותיהם של המתמודדים מבעיה נפשית, נמצא איתנו פה ישראל, אברימי ופיני. אברימי, כפי שאמרנו כבר קודם, הוא הוותיק, ואתה רצית להמשיך את הנקודה היפה שישראל דיבר עליה, על הנושא של הוונטלציה ושל ההפרדות. איזה עוד כלים אתם משתמשים בכדי לאפשר את הטיפול בלי להיפגע, כמו שהוא אמר, מצד אחד, יש את הוונטלציה מצד שני, ואיזה עוד כלים יש לנו בשביל שיעזרו לנו להתמלות בעניין הזה?
אוקיי, אז אני חושב שמה שמאוד נותן לנו את הכוח להמשיך הלאה ולהתחזק, להתגבר ולעשות העבודה כמו שאנחנו רוצים ומצפים, זה העניין של ההצלחות.
הסיפוק מההצלחה.
שאתה רואה בן אדם שהוצאת אותו מהבית אחרי שנים שהוא לא היה במגע לעבודה, אדם שלא שם על עצמו שום יכולת להיות מעורב עם אנשים ולעשות משהו עם עצמו, והוא יוצא לסדר יום ויש לו חברה, הוא מתחיל להעיר, המשפחה מתחילה להעיר סביבו, זה נותן המון 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 כוח, המון יכולת להמשיך ולנסות לעשות את זה עם עוד מישהו ועם עוד מישהו, ולהצליח גם עם הרבה אנשים.
יפה. אז אני מאמין שיש לכם עשרות סיפורים לכל אחד, כי כל אחד מכם מלווה, אולי פיני שהוא חדש יותר, מלווה קצת פחות אנשים, אבל לכל אחד מכם בוודאי ישנם הרבה סיפורים שאנחנו נספר אותם בהמשך, ופה אני רוצה דווקא להתחיל איתך, פיני. אתה בטח 6 חודשים עובד, והם, ישראל ואברימי, אולי יותר התרגלו כבר לסיפוק מהסיפוק, או להתלהבות, או להתחדשות, ואולי הם טיפה שכחו מה זה ממלא אותם. אתה בטח טרי במקצוע, ובטח יש לך ככה איזשהו סיפור שהתחיל ממקום מאוד נמוך, והסתיים או לא הסתיים, או אתה ממשיך ומלווה אותו, ועשית איתו איזשהו תהליך, ובטח יש לך ככה את ההתחדשות של המקצוע, אז בוא תשתף אותנו במקרה אחד שיש לך, אבל ככה בוא תלווה אותנו עם הסיפור הזה.
אז באמת כמו שציינת, קשה לבחור מהסיפורים, כי באמת כשמסתכלים בהסתכלות חיובית ובונה ותהליך שיקום, אז כל אחד בעצם מתקדם. וכל אחד ואחד שאתה מלווה אותו בעצם יש לו איזשהו קידום, וכשאנחנו מדברים על סיפור הצלחה, אז צריך לבחור אחד מתוכם.
בוא תבחר לנו את הסיפור שהכי נגע בך, כי היום אנחנו לא מדברים על האור שאתם מאירים את האחרים, אנחנו יותר מדברים על הנר עצמו, על מה זה עושה לך. וזה ככה תוכנית שאני יודע שהיא באווירה של חנוכה, אפשר לדבר עליה ככה, בדרך כלל אנשים לא מגלים את רגשותיהם הם, אבל אנחנו ככה פה באווירה טובה של חנוכה, של סופגניות ואורות ומשפיעים על האחר, אבל אני בכל זאת רוצה להקדיש את התוכנית היום מה זה עושה לנו. אז איזה סיפור טלטל אותך, סיפק אותך, שימח אותך בצורה הכי גבוהה?
נבחר בסיפור בעצם, הסיפור בו הוא התהליך, התהליך עצמו. אני מלווה אחד מהמשתקמים שבעצם כשקיבלתי אותו אמרו לי שהוא נמצא כעת במעברית. אנחנו, יש לנו בתעסוקה נתמכת חלק שעובדים כבר בשוק החופשי בחוץ, ממש בעבודות רגילות, ויש כאלה שעדיין נמצאים בדבר שנקרא מעברית.
שזה קבוצה
שעובדת עם המדריך ביחד, של כמה מתמודדים ביחד, שעובדים עם מדריך שמלווה אותם כל הזמן. יפה. אמרו לי, הוא נכנס לשם לפני כחצי שנה, לחודש.
כן.
והמטרה שלנו בעצם הוא להוציא אותו החוצה.
התוכנית הזאת היא, רק נצא למאזינים שלנו, שלא מכירים את כל תוכניות השיקום ואיך זה עובד, שתוכנית מעברית היא מיועדת ומוגבלת בזמן. זאת אומרת, המילה מעברית אומרת שהוא עבר מתעסוקה מוגנת לשוק הפתוח, דרך מקום שאנחנו קוראים לו מעברית, ושם זה מקום שהוא מקום מוגבל בזמן, נכון? כמה חודשים אפשר להיות שם בתוכנית? 6 חודשים? או 9 חודשים?
משהו כזה,
זה... עד 9 חודשים, לא יותר מ9 חודשים. בדרך כלל, חצי שנה זה הזמן שבן אדם מתבקש לעשות איזושהי עבודה, ללמוד מה העולם העבודה דורש, אנחנו רואים אותו מגיע בזמנים, לומד ליזום, כל מה שהעבודה דורשת, הוא מוכן, הוא יוצא.
אז הוא עושה תהליך שם בתוך ה... נקרא לזה האינקובטור הזה, ומשם הוא צריך לצאת לעולם הפתוח. אז אתה, פיני, מקבל בן אדם שחודש נמצא במעברית, נכון?
הוא היה אמור להיות שם חודש, הוא כבר נמצא שם יותר מחודש.
יותר מחודש, ומה אתה עושה איתו?
ואומרים לי, בוא, הוא צריך להתקדם.
כן. הוא הגיע למצב שהוא יכול להתקדם.
ובעצם אני עושה איתו את הפגישה הראשונה, שהיא ביחד עם העובדת סוציאלית שלו, ו... ואנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו מוצאים אותו החוצה. ואני מגיע לפגישה הראשונה עם בדיור מוגן שלו, איפה שהוא מתגורר, והעובדת הסוציאלית אומרת לי, היום הוא לא מצב טוב.
לא במצב רוח בשביל לפגוש אנשים, ככה אנחנו קוראים לזה בלשון עדינה.
אז בעצם על ההתחלה, מה שנקרא, מצב הרבה יותר נמוך ממה שאני התכוננתי אליו. זאת אומרת, אמרו לי, יש פה משתקם שבעצם כבר קשיר לעבוד בחוץ, בוא רק תמצא לו עבודה.
כן, זאת אומרת, כאילו, אתה, בתיאום ציפיות שלך, אתה מצפה לראות אדם שעכשיו מסיים מעברית כי הוא הולך לעבוד בקהילה הבריאה, ופתאום אתה בא לבן אדם ואומר, רגע...
הוא אפילו לא במעברית, הוא עכשיו שוכב במיטה.
כן, זאת אומרת, כאילו, היה פה איזו הידרדרות... נפילה. נדילה, כן, נפילה.
ודיברנו יחד, אני ועובדת סוציאלית, והחלטנו בכל זאת ככה כן לפגוש אותו.
בכל זאת, למרות שזה לא, כן. לא היום שלו.
כן.
אוקיי.
וקראנו לו ודיברנו איתו וגלגלנו שיחה על התהליך השיקומי, שאלנו אותו אם הוא מעוניין להתקדם בתעסוקה, אם לעבור ממעברית לשוק חופשי. וככה הוא... באמת היה מה שקוראים לזה לא היום שלו.
לא היום שלו, כן. הרשלה היה הולך לישון באותו יום ומתעורר ביום שהוא כן היום שלו.
והחלטנו עדיין לתת לזה תקווה. אנחנו לא ליפול ביחד איתו, אלא כן להמשיך את התהליך, להציד אותו גבוה יותר, בלי להתייחס למצב הספציפי של אותו רגע, של אותם רגעים. וקבעתי את הפגישה, אמרתי לו, עכשיו אני מבין שקצת קשה לך, אנחנו ניפגש בזכות השם שבוע הבא, ונחשוב על הקידום של התעסוקה.
איך ממשיכים הלאה?
וסיכמנו שככה יהיה. ולשבוע הבא אני מגיע לבקר אותו בתעסוקה במעברית, להיפגש איתו. בתקווה שאנחנו ממשיכים. ומתחיל לדבר איתו על היכולות שלו. דיברתי גם עם המעסיקה שלו שם במעברית. באמת היא אמרה שהבחור הזה יש לו יכולות תפקודיות גבוהות, והוא עובד מצוין, והוא יכול באמת לצאת החוצה, להתחיל לעבוד, להתקדם בעבודה במקומות אחרים. ואני מגלגל איתו שיחה, ואנחנו אומר לו שאנחנו, איזה כיוון תעסוקה הוא היה רוצה. כיום הוא נמצא במשבצת מסוימת. עכשיו ברגע שאנחנו יוצאים החוצה לשוק חופשי, קיים
יש הרבה אפשרויות.
מגוון אפשרויות נרחב מאוד, ומנסה לשאול אותו לאן הוא רוצה ללכת, ודיברנו על כמה אפשרויות, וקבענו להיפגש בשבוע הבא במשרד, ושם אנחנו נקדם את התהליך. וכמובן שמה שקרה בשבוע הבא...
במיטה.
לא הגיע לפגישה. וזה מה שבעצם אנחנו מדברים על שהשחיקה יכולה להגיע מאוד מהר, כי זה לא תלוי רק בעבודה שלך. אתה נמצא בעבודה שהיא תלויה במצבי רוח משתנים של מישהו שמולך. כמה שאתה תיתן את כולך, זה תלוי גם במה שהוא, איפה הוא נמצא.
כן, פה נכנס תמיד המשפט הידוע שריקוד הוא בשניים, וכשאין לך שותף שירקוד איתך, אז קשה מאוד יהיה לרקוד. ואתה מתאר פה באמת את המקום הנמוך הזה, שלא הגעת אליו אחרי תהליך, אלא זה על ההתחלה בא לך. זאת אומרת, אתה נכנסת עם בן אדם שאתה בא עם רף ציפיות נורא גבוה, כי וואו, הבן אדם עובר מתעסוקה מוגנת לשוק הפתוח, ואתה בא ושואל את עצמך אחרי חודש, חברים, על מה אתם מדברים? מפגש ראשון הוא לא רצה להיפגש, אחרי זה עשה טובה ובא ובקושי שיתף פעולה, מפגש שלישי הוא עוד פעם במיטה, נו, ואיך זה מתקדם?
ההתקדמות היא התהליך עצמו. באמת, לתת לו כל הזמן את התחושה שאנחנו כן מאמינים בו. וכל פעם מחדש אני אומר לו, אנחנו ניפגש שבוע הבא, ואנחנו כן נמשיך בהתקדמות, לצאת החוצה, למרות כל הקשיים ולמרות כל הפחדים. כי באמת בשיחה עם המעסיקיה שלו ועם העובדת סוציאלית שמלווה אותו, הבנו שהעניין הוא באמת, יש לו יכולות, רק יש לו פחדים שעוצרים אותו. ולכן לא להפסיק את התהליך, לא להגיד, לא לעצור איתו ביחד ולהרגיש כאילו הוא באמת לא מסוגל, לתת לו את ההרגשה שהוא באמת מסוגל, וכל מה שקורה בדרך זה רק פחדים. ושבעצם ברגע שהוא יבין שאנחנו מאמינים בו ושידע להכיר את המסוגלות והיכולות שלו, הוא יפרוץ החוצה.
זאת אומרת שאתה נמצא איתו עדיין, אין לנו את ה-happy end, אין לנו את הסוף השמח, אבל יש לנו כן את השיטה. אתה אומר, אני לא אשבר, בינתיים הוא עובד במסגרת המעברית שאנחנו חשבנו שנוכל להעביר אותו, אבל עכשיו זה...
אני באמצע הסיפור, התהליך ממשיך, ואנחנו בעצם, אני אקצר ואני אגיע לסוף, שבאמת כבר ביום ראשון בעזרת השם, אני הולך ביחד איתו לרעיון במקום עבודה חדש, אחרי שהוא ליוויתי אותו, והסברתי לו שהוא יכול, והוא מסוגל, ופעם אחת הוא לא הגיע, ופעם אחת הוא כן הגיע, אבל היום כבר היה לנו סדרת פגישות שבו הוא הסכים, וביום ראשון יש לנו רעיון עבודה משותף ביחד במקום עבודה חדש.
יפה, מרגש, קודם כל שיהיה לכם שם בהצלחה.
אמן.
ואותך הייתי רוצה לשאול, אתה יודע, אברמי, לא מפתיע אותך בכלל הדברים הללו. אתה בטח את הסיפור שהוא ככה מספר, ושוב, הוא, בוא נקרא לזה ירוק, סטארטר. אתה עברת מאות פעמים בצורה כזאת או אחרת, אדם שבתחילת הדרך היה מאוד מאוד קשה לגייס אותו, אבל פתאום באה הפריצה הזאת, ואני חייב לציין שפיני כל הזמן מדבר על האמונה שהוא מאמין בו, על זה שהוא משכנע אותו, אתה יכול. איך זה אצלך בא לידי ביטוי, סיפור כזה שהיה לנו עם התחלה נמוכה יותר, אבל עם happy, happy, happy end?
אוקיי. אני דווקא...
אתה רוצה להזכיר לי את הבחור? אתה רוצה להזכיר לי, בוודאי, בלי ספק, את הבחור שניסה לשרוף אותי באלעד, אתה זוכר את הסיפור הזה?
זוכר, בטח שאני זוכר.
אולי נספר את הסיפור, זה סיפור מרתק. סיפור מרתק.
בבקשה, אז רשות הדיבור חזרה אליך. אתה חווית...
אז בוא, אני אספר את חלקו הראשון. אני אספר את חלקו הראשון, באמצע אנחנו צריך כמובן לעצור לפרסומות, אבל הסיפור התחיל עם זה שלפני, אני חושב שזה היה לפחות 8 שנים, אנחנו מקבלים טלפון במרפאה באלעד, הייתה לנו מרפאה אחת קטנה ויחידה באלעד. כיום יש לנו 10 מרפאות. אז היינו מרפאה אחת. והגיע טלפון, ישב שם דוקטור סנקוביץ' שליווה אותנו בתחילת הדרך, והגיע טלפון היסטרי מאמא שצועקת, תביאו רופא, תביאו רופא, אני לא יודעת מה קרה לבן שלי. מדובר על בחור כבן 17 או 18, שהיה כבר סטודנט, ומעבר לקו, המזכירה אומרת, תראי גברת, אנחנו לא שולחים רופאים הביתה, כי באמת לפני 8 שנים לא שלחנו רופאים הביתה, היום יש לנו גם את השירות הזה, ואנחנו לא עושים את הדבר הזה. תבואי למרפאה, את גרה פה קרוב. אני ניגש לטלפון, כי הבנתי שהיה שם משהו שהוא קצת קיצוני, ואני אומר לגברת, בוא תתארי לי מה קורה. היא אומרת לי, תשמע, הבן שלי קם, הוא מתחיל לדבר דברים לא לעניין, הוא מרוקן ספרים מהארונות, הוא הרם אותם בערימה בחצר, אני לא יודעת מה הוא הולך לעשות, תבואו מהר. טוב, שכנעתי את הרופא, אמרתי לו, בוא, תעשה לי טובה, זה פה 2 בניינים ליד, בוא נרד. אנחנו יוצאים למקום, הרופא מנסה לדבר איתו, הוא היה במצב גרוע ביותר, מצב פסיכוטי, מצב שמוגדר שהוא בכלל לא הבין מי אנחנו והוא ראה בנו אויבים שלו, והוא לא הסכים בשום אופן שהרופא התקרב אליו. הרופא ראה את המצב, הבין דיבורים, אני המשיח, באתי לגאול את ישראל, בשביל לגאול את ישראל אני חייב לשרוף את כל הספרי קודש שיש לנו פה בארון, ולאחר כמה דקות הרופא כבר יצא חזרה למרפאה לכתוב טופס פנייה שנקרא הוראת בדיקה, שולחים את זה לפסיכיאטר המחוזי.
בדיקה כפויה.
הוראת בדיקה כפויה, ושולחים את זה לפסיכיאטר המחוזי, והפסיכיאטר המחוזי שולח את האחים הידועים, שזה בדרך כלל אנשים מאוד נחמדים, אבל אנשים מאוד חזקים, שיכולים באמת לקחת בן אדם בכפייה, ולקשור אותו, ולקחת אותו לבדיקה בבית חולים. הרופא הלך למרפאה, וסיכמנו שאני אשאר שם עם האמא, כי היא ממש פחדה. טוב, הבחורצ'יק שאנחנו מדברים עליו, הולך למטבח, לוקח גפרורים, והקול הפנימי שאומר לו שהוא חייב לגאול את ישראל, הוא צריך לשרוף קודם את כל ספרי הקודש, כי זה מה שנאמר לו בראש, זה המצב הפסיכוטי שהוא היה בו. הוא לוקח את הגפורים, מנסה להדליק את הספרים, ולא הולך. לא נדלקים הספרים. יש מדי רוח בחצר, הם גרו בקומת קרקע, לא הולך. הוא, גם במצב הפסיכוטי שלו, הבין שהוא צריך חומר בעירה. אז הוא לקח חומר כזה שכותל ג'וקים, אני חושב שקוראים לו K300 או משהו בסגנון הזה, הרטיב את הספרים, זרק את הגפרור, והנה ניצתה אש גדולה. אני כל העת הזאת עומד בסלון ומציץ ככה מה הבן אדם עושה, כי הבנתי שהוא במצב לא מאוזן בכלל, והוא יכול להיות גם נורא מסוכן, וכפי שאנחנו נשמע בהמשך, זה אכן היה מאוד מאוד מסוכן. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, אתנחתא מוזיקלית, ומיד מיד שבוע.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. לא נמאס לכם שאתם לא מרוויחים על הכסף שלכם? יש לנו פתרון. השקעה בחברה בעלת פוטנציאל עצום. אפשרות רווח של 50% או יותר. שימו לב, ההשקעה מלווה בביטחונות. התקשרו כוכבית 3126. תוזמנו לפגישה ותבינו הכל. כוכבית 3126. מחפשים דרך ליצירת הכנסה נוספת? eBay, אתר המחירות הגדול בעולם, מאפשר לכל אחד מאיתנו להקים חנות באתר, למכור מוצרים ולהרוויח. ללא השקעה כספית וללא סיכונים. לראשונה, במגזר הדתי חרדי, קורס להקמת עסק באתר eBay של מכללת מתמידים. כוכבית 3096. כוכבית 3096.
הלו, how are you?
מאיפה אנגלית? מחול?
לא, רכשתי תקליטור מחשב כשר ללימוד אנגלית, בלי מורה, מההתחלה ועד אוניברסיטה.
איפה?
במרכז ללימוד אנגלית, ללא מורה, 02-502-3617. 02-502-3617. והמשלוח, חינם. See you later.
אוי, שכחתי לגייץ את החולצה.
מי מגייץ היום? פורור, חד וחלק, 0% גיוץ ו-100% כותנה. החולצה היוקרתית שכבשה את העולם החרדי. פורור, מבית ברוקס ברדרס. פותחת את חנות הדגל ברחוב כנפי נשרים 13 ירושלים. עם מגוון דגמי 2015 מרהיבים. ניתן להשיג גם בחנויות המובחרות. היזהרו מחיקויים.
שלום ותודה שפניתם לשירות הלקוחות. זמן ההמתנה הממוצע 3 דקות.
כמה זמן אמרת?
התכוונתי 7 דקות.
כמה?
זאת אומרת 22 דקות.
את בטוחה?
תשמע, מקומך בתור הוא רחוק מאוד. אין מצב שנענה לך בשעתיים הקרובות.
הרשות להגנת הצרכן שומרת עליכם מקרוב, ומהיום מטילה עיצומים עד 45,000 שקלים על בעלי עסקים המתאים את הצרכן או פוגעים בו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. האכיפה מתחילה כאן.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר על חוף הכינרת, בתוכנית פיוטים ופעילויות, והרב יצחק כהן צמח שליטה בהרצאות מרתקות בשבת פרשת וערה, 16 בינואר, והכל ב-610 שקלים בלבד להחיד בחדר זוגי. לפרטים 0525-500-654, 0525-500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, והנה אתם פה איתי עם אריה מונק, נר שלישי של חנוכה בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום, האורחים היקרים, רכזי השיקום, ישראל, אברימי ופיני. ואנחנו באמצע הסיפור המדהים על אותו בחור, שאברימי עד היום זוכה ללוות אותו כבר שנים רבות. הוא לוקח את הגפרור, זורק לתוך הספרים, וניצתה אש גדולה. ואז הוא חוזר לסלון, ולוקח לא פחות ולא יותר את התפילין שלו. כשאני רואה שהוא הולך להשליך את התפילין לאש, אני מסתפק מה אני צריך לעשות. מה אנחנו עושים כשיש תפילין הולכים להישרף? מה אנחנו יכולים לעשות? אני רואה אותו זורק את התפילין לאש, ואני רץ לתוך המדורה, והוא רץ אחריי, ממלא אותי בספרי K300, לוקח עיתון, אני בינתיים רץ עם התפילין החוצה מהאש, הוא לוקח עיתון, מדליק את העיתון ורודף אחריי, כשאני ספוג ב-K300, להרוג אותי, להדליק אותי, לשרוף אותי. טוב, ראיתי שזה כבר מגיע לפיקוח נפש. אמרתי לאמא, תשמעי, שהבית יישרף, שהכל יישרף, קוראים עכשיו למשטרה, עד שיבוא עד שיבואו האחים לקחת אותו לבדיקה. אני ידעתי שזה כבר לא בדיקה, זה ודאי יהיה אשפוז במצבו. סילקתי את האמא מהבית, הסתלקתי משם ודפקתי אצל השכנים בדלת ליד, שני בחורים תימנים, נחמדים מאוד. אמרתי, אם תשמעו, יש פה מצב מסוכן, אני לא יודע לאיזה כיוון זה הולך. אנחנו עכשיו הזמנו את המשטרה, הגיעו השוטרים לשם, ובאמת שתי בחורים טובים, צעירים, ראו את הבחור משתולל, הבינו שזה לא עניין של כוח, לא מדובר בעבריין, מדובר בבן אדם ממש 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 חולה. ובאו איתנו, ישבו שם שתי תימנים, שתי שוטרים, ואנוכי הקטן השפל, יושבים שם ומחכים לאחים הפסיכיאטרים שיבואו. בינתיים הרופא חזר חזרה לראות מה קורה. אבל כשהוא חזר, הוא בא עם כוס מים, שכנראה הוא שם שם כמה דברים טובים שרק רופא מותר לו לעשות. והצענו, אנחנו ישבנו שם קבוצת אנשים ושתינו, והצענו גם לבחור לבוא לשבת איתנו. והנה הבחור בא ויושב איתנו וצחוקים, ואני המושיח ואני גאל את ישראל, ואנחנו מגישים לו את הכוס שתייה שלו, והוא שותה את הכוס, וכעבור חצי שעה הוא מסתגר בחדר שלו ונרדם. אנחנו שמחים, ברוך השם, הבחור נרדם, ועכשיו יהיה לפחות הסכנה יורדת. אחרי 10 שעות שאנחנו יושבים שם כל הצוות הזה, כשהאימא בבית ממררת בבכי, מגיעים האחים. הם שואלים אותי למצבו, ואני אומר להם, תשמעו, הוא אחרי 4 קלונקס, הבחור ישן חזק, אני הייתי מציע לו להעיר אותו. בוא ניקח אותו כשהוא ישן. הם הסבירו לי שאסור להם לעשות את זה. הם חייבים להעיר אותו, ולהסביר לו מה הם הולכים לעשות לו, ואז לקחת אותו. אין מה לעשות, לפעמים החוק הוא טיפשי לחלוטין, משולל כל היגיון, אבל זה מה שהם עשו. ניסו להעיר אותו, והוא שקע בשינה עמוקה, ומעירים בחור. אני הייתי מקדימה, אני למעשה זה שיערתי אותו, כי הם שיערו שאם הבחורצ'יק הזה ירדם, מתרדמת עמוקה כל כך, והוא רואה לידו שתי גברתנים, אנשים שכל אחד מהם 2 מטר גובה, אנשים רחבים, אנשים חזקים נורא, הוא מאוד יבעל. והם הסכימו שאני יאיר אותו ואני אשוחח איתו, והם יעמדו מאחוריי כדי שאם תהיה התפרצות, אז הם יתלבשו עליו. אני מאיר אותו, הבחור לא מבין, לא קולט איפה הוא נמצא, שקוע באמת, איך אומרים, שיתקו לו את המוח, והאחים ראו שזה המצב, ניגשו אליו. התחילו להרים אותו מידיים והרגליים, והוא התחיל להשתולל. מאזינים יקרים, אני לא רוצה לספר לכם את הסבל הנוראי שנקרא אשפוז כפוי, אבל העלו אותו לאלונקה, קשרו אותו עם הזיקונים, הכניסו אותו לאמבולנס, וישר לבית חולים גאה, למחלקה סגורה למשך 3 חודשים. קשור במיטה עם הזיקונים במשך 24 שעות, עם תרופות מאוד קשות, עם זריקות מאוד קשות יותר נכון. ומהכאב והמקום הנמוך הזה, המקום הנוראי הזה שלא ישכח מעיני עד היומי האחרון, אברהימי, איפה הבחור נמצא היום? בוא תספר לנו. אתה קולט אותו כשהוא יוצא מבית החולים.
אוקיי, אז אני עוד מבקר אותו כשהוא נמצא בבית חולים, ורואה אותו במצב, לא כמו שאתה מתאר, אלא במצב אחר לגמרי, לא תוסס, הוא כבר לא משיח, הוא פשוט בקושי מדבר, בפה פתוח, כולו בייאוש ובעצבות. זה היה תקופה של האשפוז, ומה לעשות, זה הדרך לאזן את האנשים שמגיעים למצבים הקיצוניים האלה שאתה מתאר. ואחרי תקופה הוא יוצא מאשפוז, חוזר הביתה, ואז הוא ככה מנותק מהחברה, מהסביבה, לא מעניין אותו שום דבר, רק רוצה לישון, התרופות הכבדות מרדימים אותו.
חשוב להדגיש שפה החשיבות של השיקום, כי כשהוא היה סטודנט, היו לו חברים, פתאום הוא התנתק לשלושה חודשים מהעולם, הוא חוזר לכלום, מה הוא עושה? ופה בדיוק הצומת שלך, שאתה נכנס ומתחיל סדר חיים חדש. כל מה שהיה, נמחק.
נכון, מבחינתו באמת התקופה הזאת הייתה להספיד ולקבור את כל העבר שהוא ניסה והצליח עד היום להגיע אליו, זה שהוא סטודנט וזה שהוא לומד דברים. ואז אני ככה, באמת שהתקופה הזאת, חודשים ארוכים, אפילו שנה, לא היה לנו הרבה מה לעשות, רק לשמר אותו ולתת לו את התקווה שהנה עוד שיפור קל, והנה עוד שיפור קל ונחזור, לנסות לסדר לו חברותה בסל שהוא קוראים לזה חונך, שיצא איתו, למצוא לו איזשהו עניין, למה להמשיך לחיות ולמה לקום.
אני חושב שחשוב להדגיש למאזינים את התוהו ובוהו, את האבל, את ההכחשה, את כל מה שקשור בתהליך הזה, עד שבן אדם מבין מה קרה לו. כי הוא היה סטודנט מוצלח למשפטים באוניברסיטה מכובדת. ויום אחד, כל העסק הזה נגמר. אין לו סיבה לקום בבוקר. העולם חשך עליו, לא באמת באשליה, בדמגוגיה הזו, העולם חשך עליו. הכל נסגר לו, אין דלת אחת שפתוחה לו בחיים.
אין לו רגע אחד של טוב עם עצמו, אין לו, הוא לא חבר, לא עניין בכלום, הכל חשוך, הכל סגור. ואז בשלבים המתקדמים יותר, הוא עושה איזושהי רגרסיה, הוא הולך אחורנית, הוא אומר, אני לא רוצה את התרופות, התרופות עושות לי לא טוב, אני מפסיק את התרופות. ואז לצערנו הוא חוזר שוב פעם לאשפוז, אמנם לא בדרך כל כך דומיננטית כמו שהיה איתך, ממש סכנה, לא סיפור שגרתי בכלל, אבל הוא שוב מגיע לאשפוז, לצערנו לקח לו זמן להבין שהוא יצטרך להמשיך לשמור על עצמם הכדורים האלה. יש כדורים טובים יותר, יש רופאים מומחים יותר, שיתימו לו את הדבר הכי נכון, עם המינון הכי נכון, והיום, בוא נעשה איזשהו קיצור דרך, היום הוא סיים את התואר בהצלחה רבה, הוא עובד בתחום הזה של משפטים, לגמרי, עובד, הוא מגיע אצלי לשיחות היום במרפאה, שאנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. הלך להיות שלם במקום הזה שהוא נמצא בו, בקונפליקט, לראות עצמו כאדם שנוטל כדורים ויכול להמשיך לנהל אורח חיים, איך להציג את זה בשידוכים, שהוא כבר הגיע לשלב הזה, אבל הוא בחור שמאיר...
הוא כבר עבר את השלב הזה. כשאנחנו פגשנו אותו, הוא היה בן 18, ואנחנו מלווים אותו לפחות כבר 8 שנים, אז הוא כבר, איך אומרים, לא עבר, אבל... בוא נאמר, במגזר הדתי, חרדי, אני חושב שהיום הוא אפילו ככה התחזק עוד יותר.
הוא התחזק מאוד,
עוד יותר, עוד שלב הוא לקח, אני חושב שראיתי אותו.
מאוד. אני חושב שפעם... שלא הכרת אותו אפילו, כשפגשת אותו בסניף בפעם האחרונה.
בפעם האחרונה בסניף
המרפאה. קראת לי, תגיד לי, זה הוא באמת? זה אותו בחור שניסה?
כן, כי הפרצוף היה אותו פרצוף, אבל הבחור בא בלא חתימת זקן, ויצא בחתימת זקן, וככה עם כל הבגדים החסידיים, איך שהוא התפתח. אז, אבל אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו מאזין ואומר, רגע, תיארתם פה מקרה של אשפוז כפוי. אני יכול להגיד לכם, מאזינים יקרים, שתיאורים קשים הורדתי מהסיפור כדי שבאמת לא להכיב לכם. אבל גם זה היה מספיק קשה. ופתאום, אברמי, אתה בא ומספר לנו היום, הבחור גמר את התואר, עוסק במשפטים, לי חסר עדיין את הדרך. אני רוצה את הדרך. אני רוצה להבין איך עשית את זה. 8 שנים אתה מלווה אותו, 8 שנים זה המון זמן. זה 8 פעמים ראש השנה, ויום כיפור, וחנוכה, וצומות, וימים, ועליות, וירידות, וישפוזים. זה המון זמן. איך אתה עושה את זה? איך אתה יכול 8 שנים לשמר קשר עם בן אדם באותה חיות, בלי להגיד יום אחד, שמע, די, עזוב אותי, לא מסוגל יותר.
אוקיי, אז אתה מחזיר אותנו עכשיו בעצם ל... אני עוזב כרגע את הסיפור של הסטודנט הזה, שבלי עין רע היום... מצליח ומישהו מאזינים או מאיתנו פוגש אותו יום לא היה מקשר אליו שום אשפוז כפוי. בוא נעזוב אותו רגע, בוא נדבר בכלל על השאלה הראשונה שהתחלנו את התוכנית. אני מרשה לעצמי, הרב מונק, ביחד עם ההצעה שלך קודם, אנחנו ספונטנים, חצות הלילה כבר מאחורינו, חנוכה. אמרת, אנחנו מדברים היום על לחם ולא על ה... אז אני מסית את העניין של ההצלחות, ובוא נדבר עלינו כרגע, ואני אספר משהו אישי. באווירה הזאת, בשעה הזאת, אני מרשה לעצמי.
היה... יש לנו רק מאות אלפי מאזינים, אתה יכול להרגיש משוחרר, אנחנו פה לבד באולפן.
לא, זה דווקא לא, דווקא לא. כן. עכשיו קצת הרסת, אני...
לא,
אני,
לא,
אני,
זה בסדר, זה בסדר.
אני רואה אותך את האווירה הטובה, הריח הנעים פה, זה משחרר אותי. לחשוב שיש כמה מאות אלפים שותפים, אבל...
החנוכיה דולקת מולנו, 3 נרות.
אוקיי. אפשר גם בהחלט לקשר את זה לחג של חנוכה, שהמהות שלו זה להאיר אור, אור פנימי, אור שלנו, אור שיורד אפילו למטה במקומות הכי נמוכים, שזה החג. זה היה לפני כמה שנים, לא זוכר את התאריכים מדויק, אני מקבל מתמודד, משתקם, שאני עובד קצת מרמה לי טלפון קודם, אני שולחת לך מישהו, לא דתי אמנם, אתה מבני ברק, אבל אנחנו ככה על הגבול של בני ברק, אנחנו גם עוסקים עם האוכלוסייה הזאת, אדם לא דתי, בגבולות בני ברק, בבקשה. ואז הוא מגיע ככה, בוא נאמר שההתרשמות החיצונית שלו לא עשתה איזושהי התלהבות גדולה, אבל יש אנשים, יש כל מיני אנשים, ואז הוא מתחיל לתאר לי שהוא רק לפני שנתיים יצא מהכלא, והוא עדיין בגמילה מסמים, ואלכוהול. ממש לא הבנתי למה עושים לי את זה. הייתי אז רכז די חדש, בבני ברק, בא מהישיבות ומהכולל, ושולחים לי פה מישהו שמתאר לי כלא, סמים, לא, ממש היה לי זר.
אני חושב שהיה לך זר לא רק המקרה, אלא בכלל, אתה יודע, כחסיד טוב, סמים, כלא.
לגמרי, לגמרי. תחושה מאוד לא נעימה, אלכוהול, וגם נראה ככה, נראה אחת שחי שם בסביבה הזאת, ככה, עד אתמול ממש. ואז, אני שואל את השאלה הזאת, מה רוצים ממני? למה עושים לי את זה בכלל? מה רוצים ממני, כמו שאתה אומר, חסיד טוב, הלוואי חסיד ולוואי טוב, אבל אני בא מסביבה מאוד סגורה, גדלתי בבית מאוד טוב, לא ראינו, לא שמענו, אנחנו לא מכירים אנשים, זה רק בסיפורים, זה לא אמיתי. ומגיע אליי כזה בחור, אני אמור עכשיו לעבוד איתו, אני אמור להוציא אותו לעולם עבודה, לדבר איתו על החוזקות שלו, להיות לו ממש לעזר ולתמך, איך אני עושה את זה? ואז הקדוש ברוך הוא פשוט שולח לי, מכניס לי לראש סיפור ששמעתי כמה שנים אחורנית מסבא שלי עליו השלום, שהיה יהודי חסידי, והוא מספר לי שסבא שלו היה גר בעיר ברדיצ'וב, באוקראינה, ברדיצ'וב מי לא מכיר, היה להם עסק של דפוס, של ספרים. והסבא והסבתא שתיהם יושבים שם, והם מוכרים, הם מייצרים ספרים, לא יודע בדיוק מה, והיא היום נכנס גנב, נכנס שודד, ממש כמו בסיפורים, שולף אקדח, חבר'ה תביאו לי את הכסף. טוב, הסבא ככה מנסה לחשוב רגע מה הוא עושה עכשיו, ואיפה הוא הולך עם זה. ואז הסבתא אומרת לו, אז הבית, אפשר דאפר? זה ביידיש, בעברית, אם הוא מבקש, אולי הוא צריך.
אם הוא מבקש את הכסף, אולי הוא צריך. אוי, איזה תמימות.
הסבא שולף מתחתו, מוציא מהכסף את חבילה, את כל מה שהיה שם, נותן לו, שולח אותו לשלום. הוא עובר לצד השני, לעסק לידו, ושם כבר נשמע העירייה, שם כבר היה, שם זה המשיך לא טוב.
וואו.
הסיפור כבר לא מעניין. המסר הזה נשלח אליי ברגע הנכון. הבן אדם מבקש, כנראה הוא צריך, הוא לא יודע לבקש. הוא אולי נלמד אותו לבקש, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, לא יודע. יש פה בקשה שלו, יש פה, אני נרתם. הסיפור נכנס לי ממש ברגע הנכון, ואני מאז ממש מחבק אותו, לוקח אותו. אגב, גיליתי נשמה. הוא מספר לי אותו גנב, אותו משתקם, שגם הגיע לכלא בגלל גנבות. הוא אומר לי, אתה יודע, אם הייתי נכנס לבית, והייתי רואה שבמקרר אין מה לאכול, הייתי מוציא כסף מהגנבה הקודמת, מניח על השולחן ויוצא.
כן, אה?
תגיד לי, הרב מונק, זה לא גנב יהודי? יש דברים כאלה? מי קם חי ישראל?
גנב עם לב יהודי. אברימי, תשמע.
הוא בא לעבוד, אבל ברגע שהוא רואה שפה לא הכתובת, וחסר פה המקרר ריק, הוא פשוט מוציא כסף, הוא אמר לי, 500 שקל מניח על השולחן ויוצא.
כן.
זה עוד מוסר, אז כאלה, אגב, זה גם מה שנותן לנו כוחות, לפגוש את האנשים, לפגוש את הדעות, לפגוש את הנפשות השבורות והמתרוממות, הגדלות שהם, מה שהם עוברים, גם נותן לנו את הכוח.
יפה, סיפור מדהים, מאזינים יקרים, אנחנו, השידור שלנו לשבוע הזה, כפי שאני נוהג שאני בחול, אנחנו מגישים את התוכנית רק במשך שעה, אז להיום אנחנו מסיימים, אני רוצה שוב להודות לרוי קנטן, למנדי אור, לישראל, לאברימי ולפיני, ובעזרת השם, אני מאוד מאוד מקווה שבשבוע הבא אנחנו נמשיך, עדיין, למרות שכבר לא יהיה חנוכה, באווירת ימי החנוכה, את הסיפור המדהים הזה, מה עושה סיפוק ואיך אנחנו נותנים לרכזי שיקום כוחות לעשות את העבודה הנפלאה שהם עושים, ולכם מאזינים יקרים, חנוכה שמח וליל מנוחה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.